הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM. המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר. bpm.com.
הקצה. ועכשיו, המקום. הכי חם בקצה. עם עינת פישביין ועורך הדין ברק כהן.
בוקר טוב ברק.
בוקר אור, ברוכה השכינה, איזה יום שמח.
טוב, תשאיר.
כל יום הוא שמח,
כל אבל יום היום... הוא שמח, כל יום ברגע שהשם מזורחת זה שמח, אבל יש ימים שיותר מאחרים.
לגמרי, אנחנו קבעים לעשות סעודת מצווה.
מה בתכנון?
תפילות והודיה לשם יתברך.
אוקיי, אז אנחנו נמצאים במקום הכי חם בקצה, ברדיו הקצה, משדרים ממכללת BPM, כמו כל יום רביעי ב-11, עורך דין ברק כהן ואני. אתם מוזמנים להקשיב לנו באתר של הקצה, ובמשך היום התוכנית היא הזמינה להורדה גם באפליקציה של הקצה, וגם במקום הכי חם בגיהנום, באוויר, בים וביבשה, ואנחנו נתחיל. ברק, מה קורה הבוקר?
מה קורה?
למה אגיד הבוקר? זה בשניות אלה. זאת אומרת, כל שנייה שאנחנו מדברים קורה עוד משהו.
נכון.
מה כרגע?
טוב, אז ברוך השם, מערכת המשפט הונחה על המנגל, והזיהום והזוהמה והריקבון נחקרים בשעה זו ביחידה שעוסקת בבירור זוהמה, בלעב 433.
כן.
על פי מה שפורסם, מדובר בגורם משפטי בכיר בעולם המשפט, שיש לו נגיעה לוועדה למינוי שופטים.
והוא עצור כרגע ונחקר.
ומתנהלת בין היתר פעולות חקירה בלשכת עורכי הדין. אבל אסור להגיד מי זה, אסור להגיד את השם שלו, כן?
גם אגב, זה הרבה שמות, זאת אומרת, אנחנו יודעים עכשיו שכל חברי הוועדה לבחירת שופטים עומדים לפחות להעיד.
נכון, אבל החשוד המרכזי...
והפרשה שאנחנו מדברים עליה, ממה שהתפרסם עד עכשיו, קשורה למינוי שופטים ממניעים פסולים.
מה שמפרסמים בתקשורת זה מין תמורת מינוי, משהו באזורים האלה של...
שבוא נדבר שנייה, רק ככה מעבר, באמת אנחנו ננסה גם להתעדכן חדשותית, וגם יש לנו עוד רעיונות בנושא הזה, אבל בוא ככה שנייה, מה המשמעות של דבר כזה? אתה יודע, הרי
שופטים
זה הדבר, שאם יש דבר אחד שאמור להישאר נקי בעולמנו...
לא, לא, מה שאמרת זה הכי גרוע.
אוקיי.
הכי גרוע.
אוקיי.
מה שבני האדם שהם עדר... מאמינים בקשר למשטר, זה ששופטים הם, יש להם מטען אנושי או מטען על אנושי.
מטען גנטי אחר,
יש
כן.
להם, הם ברגע שהם מקבלים משרה שיפוטית, הם הופכים להיות מבני אדם לגיבורי על, שאין להם אינטרסים, שהם עסוקים בבירור האמת, הם בכלל לא לקנה תחת של השלטון. הם לא מתפתים להון, הם עסוקים בעבודה רוחנית לבירור האמת. עכשיו, זה הנחה שרק מטומטם יכול לקבל על עצמו, והשעה הזאת היא שעה מבורכת, הרבה יותר מאשר האדון הזה,
אבל ברק,
צריך לפרק את ההנחה הזאת, כי היא שקר
אבל ברק,
מיסודו.
קודם כל, ההנחה הזאת מתרסקת על ראשנו, ואנחנו צריך להתמודד עם זה. אבל ההנחה ששופטים, אני לא אגיד גיבורי על ומורמים מה... כן, כן, מורמים מהעם, היא באה דווקא
אז
ממקורות...
אז צריך להוריד אותם.
היא באה מהמקורות שאתה נשען עליהם,
לא,
בהרבה
ממש
מקרים.
לא. אני,
על זה ששופטים, ואמר אהרון ברק ששופט אמור להיות מי שלא דבק בו רבב.
אמור.
ואמר בגין יש שופטים בירושלים, ובתנך, ונכתב על איך השופטים אמורים להיות.
כתוב בנביאים, בנביאים כתוב, ברגעים של חורבן, באמת אחד הביטויים של חברה בקריסה, זה שאין משפט.
נכון. זאת אומרת שחברה בריאה יש בה משפט.
נכון, אבל לא צריך להניח... שזה דבר שהוא קבוע, צריך, זה לא שמעצם שיש משפט, שיש שיפוט, אז יש גם משפט. לא, זה אומר שזה אחת מאמות המידה לחברה מתוקנת, שהמשפט בה מתוקן.
Mm-hmm.
ואם המשפט בה לא מתוקן, אני לפי מיטב הבנתי, זה גם השלבים האחרונים של החברה, גם לא הראשונים.
ואנחנו בעצם עומדים עכשיו ומסתכלים בעיניים נדהמות, זאת אומרת, נדהמות פחות או יותר לפי כמות המידע שבידינו, על מה קורה למערכת המשפט, מה קרה לה בשנים האחרונות, ואני כן מסכימה איתך שזה לא בשנים האחרונות, ושגם אם, נגיד בעבר אולי היו הטיות אחרות, מסיבות
לגמרי,
אחרות.
לגמרי, פשוט בשנים האחרונות, אדם בשם אפי נווה עמד בראש לשכת עורכי הדין. והרבה אומרים שאת מה שעשו אחרים בסתר ובהסתר ובלי איזה התרברבות, הוא עשה בהתרברבות. וזה דווקא בא להראות שהוא לא כל כך חריג מהיתר.
אני רק מהמקפצה, זה מוביל לחשיפות. בעניין של אפי נווה קרה אתמול משהו די דרמטי. פעם ראשונה ציפוף השורות בתוך הלשכה נסדק ושלושה בכירים עזבו, תכף אנחנו נדבר עם אחד מהם. אני רק רוצה להגיד לפני זה שאתה מדבר על מערכת משפט בקריסה, ואתה יודע, אני כל הזמן חושבת על העיתונות, ובאמת דבר מדהים שרואים בשנים האחרונות, אני חושבת, זה עליית חשיבותם של הכתבים והעיתונאים המשפטיים, שתמיד זה היה גורם חשוב, אבל באמת אנשים כמו שרון שפורר, כמו רויטל חובל, כמו גור מגידו, וכתבים משפטיים בכל הערוצים, בעצם נזעקים עכשיו להגן על מערכת המשפט, כמו שאנחנו מדברים על השמירה על הדמוקרטיה, ועל עוד דברים כאלה.
רוב הכתבים שתקו, כתבי משטרה ומשפט, אלי סניור, ודורון הרמן, וכל מיני לקקנה תחת, חבורת סמרטוטי תקשורת, אפסים, כלומניקים,
okay, אז אני
יודעים בזמן אמת על כל תופעה פסולה, וכשאומרים להם, למה אתם לא קוראים? מתחילים צקצק, ובמקום לדווח ולקיים את המחויבות שלהם כלפי הציבור, מה שהם עוסקים זה לבדוק איפה החדר שלהם בכנס באילת. זה מה שמעניין אותם.
אז אנחנו תכף כאמור נעבור לדבר עם אחד הפורשים מהלשכה על הנושא של של אפי נווה, אבל אני בעדינות לעומתך אציין שבאמת הקשרים שלו עם התקשורת והקשרים של הלשכה עם התקשורת והכנסים ואנשים שמנחים בכנסים, בלי ספק קרו שם הרבה דברים.
הלו.
כן.
מעיין. אנחנו בשוק, חברים. נמצא איתנו על הקו עורך הדין מעיין עמודאי, אחד מבחירי, משלושת בחירי לשכת עורכי הדין הפורשים, יושב ראש ועדת האתיקה, בין היתר,
של מחוז...
סגן יושב ראש ועדת האתיקה הארצית?
כן.
כן. ומעיין, אתם... אתם פורצים את השורות, אתה יודע, עד, ממש עד לפני עוד שבוע עוד כתבנו, הלשכה אין, אף אחד לא פותח פה ולא מרים את הראש וזה, וכולם עומדים מאחורי אפי נווה, כשנחשף הסיפור של הברחת המאהבת בנתב"ג, ובסיפורים ששרון שפורר חושפת על העבודה מול חברות הביטוח, והן בעוררויות, וכל הנושאים האלה, ויש לנו ממש... כתבה שבה מתקשרים, הולכים ומתקשרים לבחירי הלשכה אחד אחרי השני, כולל חברך לפרישה עכשיו, עורך הדין משה טייב, וכולם אומרים, מחכים לראות מה קורה, בינתיים אפי נווה בסדר גמור, ויכול להמשיך לתפקד כיושב ראש הלשכה, ואתמול אתם אומרים די. מה קרה?
קודם כל די כי די. פשוט די. זה חד משמעית. אני קודם כל חושב
לא, שקודם אבל למה, אבל לא... רגע, מעיין, למה לא די קודם?
תראה, קודם כל אתה, ברק, אתה יודע טוב מאוד שלפעמים יש גם מערכות יחסים אישיות שמקשות על אנשים לצאת ולעשות את הדברים האלה. אני חושב שמי מכם שמכיר אותי יודע שאני כן דיברתי, אני כן אמרתי, בתוך הארגון, בתוך הישיבות, בתוך הוועדות, לא סתם תגובת אסטינובי הייתה, שהוא מנסה במשך חודשים כבר להדיח אותי מוועדת האתיקה, כי אני נלחמתי את מאבקם של המתמחים ויצאתי כנגדו.
זה נכון, כן.
ואני חושב שלא פעם ניתן גם להשפיע מהמקומות האלה, ולעשות בדרך אגב, לכן גם משם לא התפטרנו, כי עם כל הכבוד אנחנו מייצגים ציבור, ויש לנו עדיין חובה לשמור עליו.
כן.
אז מהתפקיד הזה לא התפטרנו.
אגיד בסוגריים למאזינים שפחות מכירים, שהמתמחים בעצם מנהלים מאבק בשנים האחרונות, יש העמדה, גישת אפי נווה, היא של לסגור את, את התחום ולאפשר לפחות ופחות...
למנוע את המצטרפים למקצוע עריכת הדין באמצעות בחינה בלתי אפשרית.
שבלתי אפשרית, עד כדי כך שנחקק חוק בכנסת עכשיו, שהוסיף להם, שניסה לעזור להם, והלשכה יצאה נגדם לקרב אדירים, כולל שלטי חוצות על אוטובוסים ומה לא.
אז מה שמעיין מספר, הוא סגן יושב ראש ועדת האתיקה,
שהיא ועדה סופר חשובה בלשכה.
למעשה, אז במה מסגרת המאבק, מתמחים מתבטאים בביקורתיות, ואז
ברשתות החברתיות
כדרכו של הזנאי, הוא נוקט תהליכים נגד
נציין שהמילה מתייחסת לא לפעילות שיכולה להשתמע, אלא תסביר מה פירוש המילה זנאי ברק.
למי שזנה את מקצוע עריכת הדין, אפי נווה, בעצם הוא משתמש בוועדת האתיקה ככלי ניגוח באותם מי שמבקרים בצורה לגיטימית, ומעיין אומר שהוא...
ועל זה אנחנו עמדנו, אני עמדתי בצורה חד משמעית, וגם הצלחתי לגייס את רוב חברי הוועדה, מה שיצר אצל אפי לא פעם תחושת אי נוחות, כביכול הוא מאבד שליטה בוועדה, ולכן ברק, מי כמו ברק מכיר את זה, נורא קל לסמן את אלה שנלחמים כטראבל מייקרים, וזה היה הניסיון בלשכה. וצריך להבין, מדובר בגילדה עם המון המון בעיות, אני מבקר אותה לאורך כל הדרך, אני אמנם נמצא בה, ואני יש מי שיכולים לומר שאני גם חלק ממנה.
מה זאת אומרת, יש מי שאומרים, אתה חלק ממנה עכשיו?
מה זה, אתה בתפקיד בכיר?
לא, הכוונה, יהיו כאלה שיגידו, אתה חלק מהסלטייה. אני אומר, מי שמכיר את הפעילות שלי, ואת האמירות שלי, ואת המלחמות שלי, יודע שאני הייתי כל אחר בתוך הדברים האלה. אני חייב להודות שהעיתוי הזה של אתמול עם הפרשה, עם החיסיון וכל הדברים, אין קשר, כי באמת לא ידענו מה יש לדברים, וגם כרגע אנחנו לא יודעים. אבל אני כן חשבתי שצריכה להיות, תראה, מאוד צלדתי כאשר חמשת ראשי המחוזות יצאו במכתב תמיכה באפי. חשבתי שהדבר הזה...
אנחנו מדברים על הפרשה בנתב"ג, כן?
כן, חשבתי שיש, אני בכלל, אני בא מהעולם הציבורי ומהפעילות הציבורית גם, ואני חושב שלאנשי ציבור, הרף הפלילי זה אחד, אבל יש רף ציבורי שאנחנו צריכים להכתיב אותו. וחשבתי כבר אז, וזה נכון, אנחנו נהגנו...
רף ציבורי? מעיין, יש לנו, יש כתב אישום, מעבירה פלילית.
אז אני
אנחנו לא ברף הציבורי, אנחנו נטשנו את הרף הציבורי מזמן.
אני מסכים, ולכן אני אומר עוד פעם, אנחנו חשבנו וקיבינו שאפי בצורה כזאת או אחרת ידע לעשות ולכבד את הגוף הזה עם כל הדברים שיש כאלה שיגידו שהוא עשה ועשה לא מעט, וכבר היו רגעים שנראה שהוא שיקם את הגוף הזה.
אמרתם בעצם אם אתה לא עושה לבד נעזור לך.
נכון, נגיד
עכשיו, את זה. עכשיו תגיד רגע.
בחלקת האלוהים הקטנה שלנו.
מעיין, תגיד רגע, מלבדכם אתה צופה שיש עוד חברים ש... תראה, זה למשל דבר אחד שמדהים אותי, יש שם ברשימה שלו אמיר גור, נכון? הוא ברשימה שלו.
אני לא זוכר ספציפית.
אמיר גור הוא קצין משטרה, קצין משטרה בדימוס, וענת סבידור, פרקליטה מהפרקליטות הפלילית. מה יש לאנשים שלכאורה מתהדרים ב... בפסדה של אכיפת החוק, מה הם עושים עם האדון הזה?
לא, לא, לא. אני קודם כל חושב, צריך להגיד דבר אחד מאוד ברור. האנשים האלה, הם לא נוסעים, זאת אומרת, הם חברי ועד מרכזי.
הם ברשימה שלו. הם ברשימה שלו.
אבל אז אני אומר עוד פעם, אני יכול להגיד לך שחלק מהאנשים שאתה סיימת, אומרים לו את הדברים.
מה זה אומרים לו? מה זה אומרים לו? מתי הם אומרים לו את זה? בכנסים באילת, בחדר, בבית מלון, בדרינקים? לא, לא, לא. מתי הם אומרים לו את זה?
בוא, במקרה נקבת בחלק מהשמות שנקבת.
מה זה חלק? ענת סבידור, תקשיב.
ענת סבידור.
זו פרקליטה בפרקליטות מחוז מרכז פלילי. הגוף שמפקח על כל מה שענייניו של אפי נווה ושהגיש נגדו את כתב האישום. מה האישה הזאת, פרקליטה רבת שנים בתחום הפלילי, עושה שותפה פוליטית של אדון אפי נווה?
היא לא שותפה,
היא ברשימה שלו.
נכון, היא הייתה... בוא, צריך להבין משהו. לשכת עורכי הדין זה לא מפלגות כמו בכנסת. אני אמנם הייתי בסיעה נפרדת, וגם אני לא אצטדק פה ואני אומר שהיו שנים ששיתפנו פעולה על מנת לקדם נושאים. ענת סבידור בשום מקום, אני לא שמעתי אותה, מביעה תמיכה באפי נווה. אני לא...
לא, השאלה היא למה היא לא מביעה סלידה מאפי נווה.
כן, מעיין, זה לא השתיקה שלכם הייתה עד אתמול מוחלטת והרמטית. לא מביעה תמיכה, וואו, אחלה. אבל אף אחד לא קם ואמר, אנחנו כבר חודשים בתוך הפרשה הזאת של נטבג, ושוב, הפרשה של נטבג היא הרי באמת... באמת, באמת, קצה של קרחון, בשאלות לגבי ההתנהלות, בשאלות לגבי מה שקורה בלשכה, בשאלות לגבי הקשרים, לגבי מה קורה בוועדה לבחירת שופטים, הקשרים עם שרת המשפטים. אז מה, כשזה עובד לטובת עורכי הדין זה בסדר, ואז יום אחד מה, זה מפסיק להיות נוח?
בשום פנים באופן לא, ואני לא, אני יכול להגיד שלא פעם אני בלמתי ועצרתי וחשפתי דברים, שלפעמים גם השתיקה יפה בתוך הלשכה. אני אומר עוד פעם, בסוף, לפעמים קל, ואני ברק יודע, יש לי המון קנאה במסוגלות לבעוט בהכל.
במסוגלות של ברק? אני לא יודעת אם אתה צריך...
לא בכל.
אתה יודע, אתה עובד... ברק לא יכול לעבוד כרגע כעורך דין.
לא, בוא, דעתי על המעשה שנעשה בהקשרו של ברק, ידוע לברק וידוע לאחרים. אני משמיע את זה בכל מקום.
נכון.
אני חושב שזה היה עוול, אני חושב שזה היה דבר לא ראוי.
אנחנו מדברים על השעיה של ברק מעריכת דין.
ודאי, אני חושב שברק כהן, אני, ועכשיו אני מדבר כמען המודעי, חושב שטוב שיש אנשים כמו ברק כהן, שמציבים מראה, גם לגבי הפעמים שמדברים על הבוטות, והנה אני אפרגן את ברק, אני חושב שמה לעשות? חלק מהדברים נדרש להיות בוטים בהם.
שמע, גם לך אומרים את זה, ואתה לא כזה בוטה, ואומרים לך עליך את זה, זה רק בגלל ש...
כשאומרים לי שאני בוטה, אז אני אומר להם, לכו תראו את ברק כהן, ופתאום אני אראה לכם פעה טובה. זה הכל, זה פשוט.
אתה בלך לך עליה, אני...
מעיין, מה עכשיו? מה בעצם הולך לקרות עכשיו, מבחינתכם?
תראי, אני מקווה שהלחץ הזה ושעוד גורמים בלשכה, כי אני באמת חושב עכשיו, אני שם את העניין של אפי נווה בצד, ואני שם את לשכת עורכי הדין. זה גוף שיש לו כן משקל ציבורי גדול. אני חושב שהגוף הזה לקה בעיוורון. אני, עוד פעם, יש דברים שלא מצולמים ולא משודרים, ואני הבאתי את הדברים, ואני ביקרתי את חבריי, גם חברים בראשי מחוזות, ואני מקווה שהם יתעשתו ויבינו שבסוף לנבחרי ציבור יש אחריות ציבורית, ואתה יכול לתת למישהו טישו, ואתה יכול לתת למישהו חיבוק, ואתה יכול לחזק אותו בחדרי חדרים, אבל כלפי חוץ, בסופו של דבר, אתה צריך להביע עמדה ערכית. וזה מה שאני וחבריי לסיעה עשינו אתמול, בלי קשר להתפתחויות, ויצא איזה תזמון כזה, ולהגיד בצורה ברורה, לשכת עורכי הדין היא יותר גדולה מאפי נווה, זה לא עסק פרטי של מישהו. ונכון שבעת הזאת הוא ישחרר את הלשכה, יתמודד עם העניינים שיש לו, אני אאחל לו את כל ההצלחה שבעולם, אני מאחל לנו, בטח עם הפרשה המדוברת עכשיו, שאני לא יודע מי קשור אליה או לא קשור אליה, אבל היא מטילה צל כבד מאוד על מערכת המשפט ורשויות החוק, שהיא תתברר כלא נכונה, כי עד עכשיו זה נשמע מהסיפורים כמו תסריט של טלנובלה. אז זה מה שאנחנו צריכים לקוות, וכן, אני מקווה שהמעשה הזה, ואני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד אנשים שראיתי שהם בפייסבוק וברשתות החברתיות עסוקים באיך אני קורא לזה ליקי לקה, לליקוקים כל היום, הרימו טלפונים ואמרו זה היה המעשה הנכון ואנחנו מאחוריכם. אני מקווה שמחסום הפחד הזה יישבר ואנשים יבינו שצריך עכשיו לנקות תאורבות, וכן, יש צורך אמיתי גם לנו בלשכת עורכי הדין לעשות חשבון נפש, ניקוי אורבות, להחזיר את המערכת הזאת למערכת תנועה, מערכת שדואגת לציבור עורכי הדין, מערכת שבאמת דואגת שלא יהיו תיקים של אתיקה מפה עד הודעה חדשה, פחות כנסים באילת, יותר לשמור על כבוד המקצוע, ואני מקווה שלשם זה ילך.
שאלה היא מה, אתה יודע, מה יהיה ביום אחרי שיחשף כל מה שהולך לצאת לטובת כולנו?
לא יודע מה יהיה ביום אחרי, אבל אנחנו בעזרת השם נעשה דרינקים יום לפני. יאללה מעיין, תבורך אחי.
תודה.
שיהיה בהצלחה, אחלה יום. נדבר. ביי ביי.
יושב צדיק בין צדיקים, ידו בכל ויד כל, בובר הריקבון פה לא מסתיים, לא נתעלם. ידו בכל ויד כל, בובר הריקבון פה לא מסתיים, לא נתעלם. התו הממשלתי השגתי מגיסי ואפילו נכה אפי מתחזה. התו הממשלתי השגתי מגיסי ואפילו נכה אפי מתחזה. למשה יש אישום חמור, זה יפרימה הציבור. כשיש חבר כמו אפי הולך למשה יופי, ועכשיו סגן של אפי התחמן. כשיש חבר כמו אפי הולך למשה יופי, ועכשיו סגן של אפי התחמן. שפי פרטנר למשימה, רשמה לו צ'ק נדיב, ממנה קמפיין חביב, ופיש כזב בכיס של הגנה. רשמה לו צ'ק נדיב, ממנה קמפיין חביב, ופיש כזב בכיס של הגנה.
שיר, שיר מקסים, ברק, אתה רוצה להציג את השיר?
זה שיר יווני.
כן.
שאני מאוד אוהב.
מאוד אוהב.
יש לו כמה...
אנחנו נותנים לך להשמיע כאן בסך הכל שירים.
כן, נכון.
מוזיקה קורדית וזה. נמצא איתנו על הקו גור מגידו.
אלן גור.
היי, מה העניינים?
בוקר טוב.
אני גם אוהב את השירים שלך, אני חייב להגיד.
אתה כן? אתה מעריץ?
גור. אני לא מעריץ אף אחד, אבל אני אוהב.
לא, מעריץ של השירים, אבל לא של ברק. גור, כתב דה מרקר.
כן.
אלן, מה העניינים?
פלק אותנו קצת במה שאפשר להתפנק, במידעים.
נכון?
כן. קודם כל, מי שרוצה, יש שתי פרשיות, מי שרוצה לדעת יותר, יכול להיכנס אצלנו לאתר, ולראות כתבה ישנה שאנחנו מקדמים עכשיו, שהיא בעצם אחת משתי הפרשיות, זה נוגע לעורכת דין, שבעלה הוא שופט, וש...
אנחנו יכולים ל... אתה יכול להגיד את השמות?
לא.
אוקיי.
עסוק. שבעלה הוא שופט, ואפי נווה ניסה לקדם אותו. השלום למחוזי, וזה לא הצליח. בין היתר בגלל הפרסומים.
אוקיי.
וזו פרשה אחת. פרשה שנייה היא קידום ששופטת לפני מספר שנים, שאפי נווה היה, ככל הנראה, במערכת יחסים אינטימית איתה.
מונתה לפני כמה שנים?
לפני מספר שנים.
מספר שנים.
אוקיי. ואלה שתי, שתי הפרשות שנחקרות כרגע.
כן.
בלהב 433, כן?
נכון, נכון.
אוקיי, עכשיו מדברים כאן על פרשה שתטלטל את כל מערכת המשפט ומרידה את עמות הסיפי. אתה יכול להסביר למה? למה אנחנו מדברים על משהו שהוא כל כך גדול?
אני חושב ש... תטלטל ומרידה את עמות הסיפים וכולי. אני חושב שפשוט כשיש צו איסור פרסום, אז לפעמים זה מביא לאיזושהי התנפחות של דברים מעבר לממדים הטבעיים. זה כן דרמה. הוועדה למינוי שופטים היא בכל זאת אמורה להיות קודש הקודשים של המערכת. אנחנו לא רוצים שיתערבו שיקולים שהם זרים בתוך מינוי של שופטים. שופטים צריכים להיות האנשים הכי... אגב, שופטי שלום, תמיד מדברים על שופטי העליון, כאילו הם הדברים הכי חשובים, או המינויים הכי חשובים. לא, שופטי שלום הם חשובים מאוד, כי בסוף הם מכריעים
ברור, זה דומה, זה דומה לשוטרי סיור, שהם בחיכוך יומיומי עם האדם והמפכ"ל, שאתה לא רואה אותו ולא שום דבר. זה ברור שהם הדרג שהכי משפיע על החיים היומיומיים של בני האדם פה.
נכון, זה מי שאתה פוגש כשאתה נתבע או תובע או מגיע מאיזושהי סיבה לבית משפט. זה מי שאתה פוגש.
ושופטי שלום ממונים מאות, נכון? עשרות
כן,
רבות,
אוהבת
המון.
להגיד שהיא מינתה 300,
300 שופטים בקדנציה. שלוש שנים, כן.
כמובן ש... לא יודע עד כמה השופטים האלה הם שופטים שהיא, כמו שהיא אומרת, הם שמרנים, או לפי תפיסת עולמה, או יש לה שליטה על הדברים האלה.
כן.
מה שבטוח שהברית הפוליטית בין נווה לשקד, שהייתה הגאווה הענקית של שקד, לאורך השנים האחרונות, כך היא כביכול עשתה, הותירה איזו מורשת במערכת בתי המשפט של שמרנות, שזו בשורה, כן?
שמה בעצם היא אומרת? יש לנו כאן ככה כל הזמן בלבול כאן בין אידיאולוגיה ובין הדברים האחרים שנחשדים עכשיו, אבל שקד בעצם כשהיא באה למערכת, להיות שרת משפטים, היא אומרת, מערכת המשפט הזאת היא מיושנת, הוועדה לבחירת שופטים עובדת לפי מקורבים, שופטים, שופטי עליון, ממנים את החברים שלהם ואת הבנים של החברים שלהם, ויש כאן מערכת מאוד מיושנת, מאוד כבדה, וכן, ואיזושהי, היא באה בעצם לפרוץ את המחסום של האליטות.
כן.
זאת הרטוריקה, אבל...
שזה דבר שלכשעצמו הוא לא דבר רע.
אין עם זה בעיה, העניין הוא שזה...
והיא אומרת, יש לי אידיאולוגיה שמרנית.
בתחקיר, בכתבה של עובדה,
כן.
שאפי נווה בא בעצם פתח את הדבר הזה בפני המצלמה.
בכתבה הראשונה בעובדה עם אפי נווה, כשהוא מראה כן, בעצם כן. איך עובדים הדברים מאחורי הקלעים.
אז, זה מראה שזה מין דילים, מין איזה מסחר שקורה מאחורי הקלעים. ובמסגרת המסחר הזה נניח ששקד משיקוליה האידיאולוגיים רצתה לקדם שופט מסוים, הייתה צריכה גם לתת לאפי נווה לפעמים את המועמדים שהוא רוצה. והיום מחקר חשד שהמועמדים שהוא רצה,
כן,
הם מועמדים שהיה שם, בוא נגיד בעדינות, ניגוד עניינים, אולי למעלה מזה. כלומר, התלכלך העניין הזה של הוועדה למינוי שופטים. בעיה של תואר מידות קשה.
גור, אני חייב להגיד משהו אליך, כי למעשה אתה ושרון שפורר, מבין הבודדים, כעיתונאים ש... התייחסו לתופעות הפסולות האלה מצידו ולשחרון הכוח ולכל תופעות השלטון הפגום שהוא שיקף בשנים האחרונות בזמן אמת, לא עכשיו שנחקרת פרשה ודור אונרמן יתחיל לצייץ את
הדורות. ובוא נזכיר גם ששרון, גם גור נתבע.
ואתה נתבעת על ידו, נכון?
ושרון עדיין, שרון שפורר.
תזכיר לי על מה אתה נתבעת, תזכיר לנו על מה אתה נתבעת, מה אתה עשית כל כך...
כתבתי כתבה על אפי נווה בין היתר הקים איזשהו גוף שעשה מיין לובינג בכנסת. לפני, כתבה פורסמה לפני... דעתי, 4 או 5 שנים כבר.
כן.
ממש בתחילת הקדנציה שלו, שהוא שכר 6 אנשים.
זה היה, זה היה כשהיית בגלובס, כתב...
זה לא, כן, נכון, זה לא במרקר, כן.
כן.
הייתי בכתב בגלובס. והאנשים האלה הם קידמו כל מיני מטרות של, שהם כביכול מזוהות עם הלשכה, אבל גם הרבה פעמים היה פתח לזה שכל מיני פשוט עורכי דין שיש להם מהלכים בלשכה, ישפיעו על הלובי של, של הלשכה בכנסת,
כן.
ומכאן על מהלכי חקיקה בוועדות בכנסת. הכתבה הזאת מאוד הרגיזה אותה.
רגע, וזה מה שדיווחת? זה מה שאתה דיווחת למעשה, וזה...
זה מה שדיווחתי, כן. לא חשבתי...
כן, וזה הוביל להרגשת תביעה...
לא כמו הסיפור של המקורבת והשופט שהיום נחקר. כן. לא משהו מסוג הזה.
משהו הכי בנאלי. זאת אומרת, הרמת החוסר הסבלנות, נקרא לזה, לביקורת מצד האדון הזה, היא אפסית.
אפסית.
היא אפסית. והוא תבע אותך בשיעור של כמה? מה הסכום שאותו?
הוא תבע 2 תביעות, כבר לא זוכר, מעל מיליון שקל.
מעל מיליון שקל. זאת אומרת שזה תביעת איום, איום. הבן אדם מאיים, מהלך אימים.
תביעת השתקה, כן.
כן, כן. מעל מיליון שקל זה נגמר בכלום.
ברור.
בשום דבר, הוא פשוט משך את זה, ובתמורה נתנו לו לפרסם בעיתון, אני כבר רגעתי את העיתון הזה, נתנו לו לפרסם איזו קופסה קטנה כזאת, שכתוב שההליכים הסתיימו, ושלא ייחסנו לו מעשים פליליים, כפי שבאותה שעה לא ייחסנו לו.
כן, כן.
לא ייחסנו לו. בשביל הבוקסה הזאת הוא ויתר על תביעה של מעל מיליון שקל, כבר לא זוכר את הסכומים, תסלחו לי, כי אני באמת מתקרב.
כן,
גם בתביעה מתנהלת אגב עכשיו נגד שרון שפורר, היה ככה כמעט פשרה, אבל לא הייתה.
אני יכול לנחש שעתידו של אפי נווה בלשכה הוא לא מזהיר, וביום שהוא יעזוב את הלשכה, הרי הלשכה מממנת את אחד מהדברים האבסורדים והמקוממים, זה שהלשכה גם מממנת את הרדיפה של שרון, ונמנע את הרדיפה שלי.
אני הגשתי נגדו קובלנה פלילית פרטית, והלשכה מייצגת אותו בדבר פרטי שאני מגיש נגדו, זה ככה, זה הזוי הבן אדם.
גור, אתה... זה כנראה כשהוא יוחלף, זה ייפסק.
אנחנו דיברנו כאן, גור... כן, דיברנו כאן קודם עם מעיין המודעי, אחד משלושת בחירי הלשכה שהודיעו שהם פורשים אתמול, עד שאפי נווה עצמו יפרוש מרשות הלשכה. אתה, בעצם השורות נפרצו, אתה חושב שההידרדרות של המעמד שלו בלשכה בעצם כבר התחילה, כי עד לפני יומיים עוד נראה היה שהוא מקבל גיבוי מלא.
כן, אני מעריך שימיו, אני לא רוצה להגיד ספורים, כי הוא אם הוא נאחז בכיסא הוא עוד יצליח לאחז, אבל אני שומע רכשים מהלשכה ש... אחרי הדבר הזה
ידעתי.
מעבר לשלושה האלה?
אני מרשה לעצמי לומר תם הטקס.
כן, מעבר לשלושה.
תם הטקס בלשכה.
תם הטקס באשר לחייו הציבוריים. באשר לחייו הציבוריים.
תם הטקס בכלל, כי האיש הזה ירד מהבמה ולא יעלה, יש לקוות לעולם בחזרה.
ומה יישאר?
אני מקווה שמה שישאר זה שיקום מועמד שיגיד שלשכת עורכי הדין היא גוף שצריך לבטל את החובה להיות חבר בו לפי חוק כדי לחיים את עורך דין. האמת שזה גוף מיותר.
אני משתתף ב...
שאין שום סיבה לחייב אנשים להיות חברים בו.
ולהצטנע ולצמצם את הכוח.
והדברים שקרו במערכת, אבל אוקיי, שוב, לשכת עורכי הדין, אנחנו יודעים מה עשתה כל השנים האלה, אבל אני באמת חושבת שהלב של הסיפור הזה זה לא הלשכה, אלא מה שהלשכה הצליחה לעשות בוועדה לבחירת שופטים, בקשרים עם שרת המשפטים.
ביטול חוק הלשכה משמעו גם הוצאת הלשכה מהוועדה למינוי שופטים. וזה הדבר האמיתי, צריך לבטל את חוק הלשכה ולהוציא את הלשכה מהוועדה למינוי שופטים. אין סיבה שעורכי הדין, שהם הוכיחו שהם א' לא ראויים לזה, ובית זה לא מייצג את ציבור עורכי הדין, אלא מייצג אינטרסים צרים של ראשי הלשכה. אין סיבה שהם יקבלו 2 מתוך 9 חברי הוועדה למינוי שופטים, שזה 22% מהייצוג של האוכלוסייה כולה בוועדה. לא יכול להיות שיהיה לה משקל שהוא דומה לכנסת, 3 חברים, זה לא הגיוני, או למערכת המשפט. זה לא יכול להיות הדבר הזה. זה לא יכול להיות הדבר הזה. אין סיבה שהם יהיו, באמת אין סיבה, והם תמיד היו, אגב, הם לשון המוזניים, כלומר, אם אפי לא היה אותו דיל עם הילד שקד, אז הילד שקד לא הייתה יכולה להגיע למה שהיא הגיעה בקדנציה שלה, וזה מה שהעניק לאיש הזה את כל הכוח. באמת יש סיבה להוציא אותה מהוועדה.
כן. טוב, אז אנחנו באמת עומדים כאן
אנחנו מסיימים, אני רק רוצה היסטורית. לא יודע אם זה ברכה או זה, אני רוצה לאחל לך שתזכה בעוד תביעות השתקה שיחזרו מהם, כי זה רק אומר שאתה פועל במקומות הנכונים.
תודה רבה.
טוב, גור, הרבה תודה, ויאללה, לך לעבוד, אנחנו מחכים לשמוע עוד פרטים.
Palma έπεσε καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου. Σε σπάλμα έπεσε καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου. Με τον ερώτα της, γιατί να πέσεις στην αγκαλιά της, γιατί να βλέξεις με τον ερώτα της, γιατί να πέσεις στην αγκαλιά της. Σε σπάλμα έπεσες καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου. Καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου, αχ καρδιά μου. Το λάθος ήταν μεγάλο, αχ μεγάλο, αχ μεγάλο, αχ μεγάλο. Το λάθος ήταν μεγάλο, αχ μεγάλο, αχ μεγάλο, αχ μεγάλο. Γιατί να βλέξεις με τον ερώτα, στην αγκαλιά της, γιατί να βλέξεις με τον ερώτα της, γιατί να πέσεις στην αγκαλιά της. Σε σφάλμα έπεσες καρδιά μου, αχ.
הקצה, אתם מאזינים למקום, למקום הכי חם בקצה.
ברק, מה שמענו?
שמענו שיר יווני שאני מאוד אוהב.
אוקיי, יש לך עוד משהו לספר עליו?
שאני אוהב אותו כבר מילדות, שבזמן שאת שמעת יונתן הקטן, אני שמרתי את זה.
שבתי לגיל יונתן גפן, אבל בסדר. נמצאת איתנו על הקו, עורכת הדין קרן גרינבלט. קרן?
הלאה.
מה העניינים?
טוב מאוד.
משגעים אותך הבוקר, אה? משהו, טוב, אנחנו גם כאן ככה, בגלל שזה באמת אחד מהנושאים העיקריים שהמקום הכי חם עוסק בו, בשנה האחרונה בעיקר, ושרון שפורר, אז אנחנו ככה, באמת גם אנחנו כמרקחה. מה קורה?
אני בטח לא קשורה ולא מעורה בפרטי הדברים החסויים. אני יכולה רק ככה לשמוע מהצד
כעורכת דין.
כעורכת דין, ולהגיד שאני קודם כל מסכימה עם האייטם הקודם, גם עם גור וגם עם ברק, שהלשכה צריכה בהחלט לבטל את עצמה, ולהפוך להיות גוף שאולי במקסימום מפקח, וככה באמת משמש כאיזה גוף אתי למקרים שבהם יש חריגה מכללי ההתנהלות התקינה, אבל חוץ מזה לחייב אותנו לשלם בכל שנה.
אפשר גם איזה ועד עובדים כזה נחמד שדואג להטבות.
אבל זה אפשר באופן עצמאי לארגן, זה לא צריך להיות משהו כפוי בחוק. מי שרוצה לארגן את עצמו, ייקחו 1,000 עורכי דין, יארגנו את עצמם, יקימו לעצמם לשכה.
עורכי הדין החברתיים במיוחד מרגישים כל כך חוסר הזדהות עם הגוף הזה ועם האנשים שעומדים בראשו, וזה גם גוף שבאמת הקשר שלו למערכת הפוליטית הוא כל כך הדוק, והאנשים שמצליחים להגיע לתפקידי מפתח בו הם אנשים שהם בעלי אמצעים ויכולים ככה להעמיד מאחוריהם גופי יחד וכספים רבים לקמפיינים וכל הדברים האלה, שזה זה באמת כבר מזמן לא משמש כאיזה גילדה מקצועית שעוסקת במקצוע, אלא בכוח פוליטי ובצבירת כוח פוליטי.
וכלכלי.
וכלכלי.
וכבוד, ותרבות פנאי.
אכן.
וחיסולים פוליטיים.
קרן, את נמצאת איתנו לדבר איתנו כאן היום בעצם על הסיפור של חיים רמון.
נכון.
ותביעת ההשתקה, אפשר להגיד תביעת השתקה. שלא נגד סטודנטית מאוניברסיטת תל אביב, שיצאה נגד העניין שהוא מרצה באוניברסיטה, אדר סגי. ובעצם חיים רמון רושם ניצחון בסוף השבוע שעבר.
אני לא יודעת, קשה להגיד שזה ניצחון. היה הליך גישור בקביעה הזאת, ובסופו שני הצדדים היו צריכים ללכת אחד לקראת השנייה. הדר סגי נאלצה לומר שהיא בעצם מקבלת את זה שלא היה מקום לכנות אותו עבריין מין במסגרת המחאה שלה, והוא היה צריך לאפשר לה להמשיך בפעולות מחאה סביב הדברים שהיא מאמינה בהם.
אני אגב, אני מוכרח להודות שאני לא מבין מה זה אומר ההסכמה הזאת. אם אדם מורשע בעבירת גניבה, אני יודע שהמשמעות היא שהוא גנב. אם אדם מורשע בעבירת מין, אז הוא ביצע עבירת מין. אני מדבר עכשיו משפטית, למה זה...
נכון.
אז מה המשמעות של ההסכמה הזאת? מה זה? זה גם כן עוד ביטוי לזה שקוצת חזק אומר, מה, אני אקח אותה למערכת המשפט, זה רולטה, או אולי יש לי גם קשר שם, מול צד חלש, סטודנטית שלא יודעת מה יהיה ומי יהיה, אז אומרת, טוב, בסדר, נגיע
וגם לא בהכרח יש לה את המשאבים להמשיך בהליך
נכון.
משפטי כמו שיש לו. אין ספק, ברק, אני חושבת שאתה צודק, וגם כתבתי את הטור במקום הכי חם בהקשר הזה, שמנתח את הסיבה שחיים רמון כל כך התעקש שלא היה מקום לקרוא לו עבריין מין. הסיבה היא שגם בגזר הדין המקורי שלו, שבו מורשע במעשה מגונה, וגם בעתירה שהייתה נגד המינוי שלו, זמן מאוד קצר אחרי גזר הדין, למשנה לראש הממשלה ולשר בלי תיק, הייתה עתירה של כמה ארגונים נגד המינוי הזה, ובית המשפט העליון, בעצם השופטת עדנה ארבל, בדק מיעוט שהתנגדה למינוי, זאת אומרת, דעת מיעוט שאמרה, זה לא היה ראוי וזה לא היה סביר למנות את האיש הזה לתפקיד כל כך בכיר, בזמן כל כך קצר אחרי שהוא הורשע בעבירה כזאת. גם היא קובעת בפסק הדין שלה שהיא מסכימה שהוא לא עבריין בין.
והיא אומרת, אם אני אצטט, אני רק... אני אצטט, היא אומרת, חבר הכנסת רמון הורשע בעבירה שהיה ברף התחתון של עבירות המין, מדובר באירוע שאכן נראה חד פעמי, נקודתי, ונמשך שניות ספורות. היום אנחנו יודעות, היום אנחנו יודעות שכל הדברים האלה, יפה שהיא מסייגת שאכן נראה חד פעמי, איפה היא יודעת אם זה חד פעמי או לא, נקודתי, נמשך שניות ספורות, מה זה רלוונטי?
לא רלוונטי. לא רלוונטי, עם כל הכבוד.
אני אגב, אני טועה, אני לא מבין משהו אחר. אני טועה אם היום היה יכול, דברים כאלה יכול להתפרסם היום.
אני רוצה להגיד משהו אחר. בית משפט הרשיע אותו, יש הבדל בין, נאמר קלון, שזה מושג שבית משפט צריך לקבוע אותו, שאתה, אם עכשיו נגיד מישהו אומר, הוא ביצע עבירה שיש עם הקלון, אתה אומר, רגע, אבל איפה, אין קביעה כזאת, אז אולי, אבל הרשיעו אותו בעבירת מין, לכן, מה אמר השופט, שהוא לא עבריין מין, זה בכלל לא מעניין, אין לזה שום משמעות לאמירה הזאת בפסק דין, לא שלה ולא שלה היא.
ברק, המשמעות היא שברגע ששתי ערכאות שונות ומכובדות קבעו דברים כאלה, למרות שאף אחד לא יתגר את האמירה הזאת של שתי השופטות, ברגע ששתי ערכאות קבעו את זה, וזה כתוב, וזה מופיע באתר מבוא ובאתר תקדין, אז האדם המושל אומר לעצמו, רגע, בית משפט קבע שאני לא עבריין, אז אין לאף אחד חוק לקרוא לי עבריין, וזה באמת, מה שבעייתי פה בכל הסיפור הזה, זה העובדה שהשופטות כתבו את הדבר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על חוק העונשין, בחוק העונשין, כמעט בכל העבירות, כתוב, אדם עבר עבירה כזאת וכזאת, בסעיף אחר כך כתוב, העבריין כך וכך. עצם החוק מדבר על כך שברגע שעברת עבירה פעם אחת, אתה עבריין של אותה עבירה.
קרן, אנחנו יכולים לדבר כאן על עניין של תקופה, אבל זאת אומרת שיכול להיות, שוב, מה שעכשיו קרה, אנחנו יודעים, שיכול להיות שהיום הדברים שנאמרו אז לא היו נאמרים, בגלל שהיחס לעבירות מין השתנה במשך השנים, בגלל שאנחנו מבינות יותר.
אני לא יודעת להגיד את זה בנחרצות, אני יודעת להגיד שבוודאות כיום על סביב אמירה כזאת הייתה מתעוררת מחאה הרבה יותר גדולה. אבל
שזה בעצם מה שניסתה, המחאה הזאת זה מה שניסתה הדר סגי עכשיו לעשות.
לא רק הדר סגי, גם הרבה מאיתנו, על המינוי של חיים רמון כמרצה באוניברסיטת תל אביב. וממשיכות למחות על זה שהוא ממשיך להתראיין כאיש ציבור וכאדם שככה נותן את פרשנותו לענייני ביומה. למרות שהוא עבר עבירת מין, כן, אני עכשיו נזהרת מלכל
העבריינים. אני יכול להגיד, אני לא רוצה לסבך את העינת פה בשידור, אבל אני יכול לשחרר איזושהי התחייבות שבפעם הבאה שאני אפגוש את חיים רמון, אז אני אבחן את
הגבולות של העניין.
לא, אני אבחן, אנחנו נעמיד את זה לבחינה משפטית, אלא אני יכול גם לאמר שאותי הוא לא יתבע לאמירה הזאת, אבל אנחנו נבדוק את זה.
או כמו שאומרים, בימינו חיים רמון איננו עבריין מין, אפשר לחזור על זה הרבה פעמים, ואני רק אציין ככה בתפקידי לשבת כאן ולהזכיר היום שמערכת המשפט, שאנחנו עכשיו מבקים את מה שקרה לה ומה שעומד להיחשף, אתה לא, נכון?
אני שמח וצועל.
שחיים רמון היה גם שר משפטים. קרן, הרבה תודה.
בעצם הוא ביצע את עבירת המין שעליה הוא
שם. שר משפטים. הרבה תודה, קרן, שיהיה יום טוב, אנחנו עוד נשתמע.
ביי, יום טוב. אנחנו, מה, ממשיכים עם...
אנחנו ממשיכים, כן, אנחנו...
בוקר טוב, דביר קריב. ממשיכים לדבר, חשבתי שהוא עולה... אוקיי. אז
מיד יעלה לשידור איש השב"כ לשעבר דביר קריב,
כן.
שכתב בשבוע, בסוף השבוע שעבר, טור במקום הכי חם.
אגב, איך מצאתם במקום הכי חם בגנום? זה לא אנשים כאלה סמויים, הולכים במחילות ונסתרים? איך מוצאים אנשי שבא?
אנחנו הקשרים שלנו והמקורות שלנו.
לא, באמת, זה מעורר שאלות.
אנחנו ו-CNN, כן. מצליחים להגיע לכל מקום. אז הוא כתב טור שמדבר על הדילמה של הנחקר השותק בהקשר... של העצורים האחרונים, עצורי נוער הגבעות, שהתעוררו ככה שאלות במשפט שלהם, לא התעוררו שאלות, הודו, פחות או יותר, גם בעניין של דומה, שיש עינויים בחקירות, כן. של צעירי הגבעות, והטענה היא שאין בעצם דרך לחקור אותם, שאנשים האלה מתודרכים היטב על ידי אנשים כמו מאיר רטינגר שמגיעים, שרבנים מאשרים להם לחלל שבת כדי לבוא ולתדרך קטינים לפני מעצר.
אז רגע, דביר אומר שזה מוצדק.
אני חושבת שדביר נמצא איתנו על הקו.
כן, צהריים טובים, דביר איתכם על הקו.
אהלן דביר, כמה שנים היית בשירות השלטונות במחלקת הדיכוי של בני האדם בארץ, תגיד? כמה שנים דיקית אותנו?
הבטחתי לך שנרים על הבוקר.
היחידה לסיכול טרור לא ערבי, ואני שירתי ביחידה הזאת בגאווה גדולה מ-94 עד 2012.
וואי, וואי, וואי. עכשיו אתה לקחת חלק בשיטות חקירה מהסוג הזה, מהסוג של מדובר בו עינויים?
קודם כל, לא הייתי חוקר, הייתי עובד שטח, והפעלתי סוכנים ביחידה רוב שנותיי.
הבנתי.
ובית, אין ביחידה הזאת עינויים. אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו שבק במדינה דמוקרטית, שפועל על פי כללים, על פי היתרים. יש מקרים נדירים מאוד, זה קרה פעם
היתרים,
אחת.
אני רק נזכיר שאת היתרים אתם מקבלים ממערכת המשפט, שאנחנו עוסקים בה, בהרחבה היום, שהיא מכשירת הפשעים הכי גדולה בעצם, גם בהקשר של דיכוי פלסטינים.
אבל לא תמיד היא מאשרת, ולא כל דבר היא מאשרת, והיא לא חותמת גומי של שירות הביטחון הכללי, לעתים היא מאשרת מניעת עורך דין, ופעם אחת חריגה מאוד, היא אישרה בחקירה של דומה, גם חקירה בתנאים מיוחדים.
כן, חקירת צורך אתם קוראים לזה.
מה שנקרא היתרים בחקירה, חקירת צורך, צריך להבין שחקירת צורך היא חקירה, שמקבלים אליה אישור רק במידה, ואתה מביא מידע...
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה עניינית.
על מידע עתידי שמתוכנן, על פיגוע עתידי שמתוכנן.
אבל רגע, אפשר רק לדעת מה זה הצורך ומה זה התנאים המיוחדים האלה, רק ככה בשביל...
זה, לקשור...
רגע, אתה היית שם או...
לא, גם הוא לא היה שם, הוא רק הביא אותם לתוך החקירה, הוא לא...
במה מדובר, בגדול, מה זה התנאים המיוחדים?
שירות ביטחון כללי הוא גוף סיכולי, המטרה שלו לסכל פיגועים, לא רק...
בסדר, אנחנו יודעים על בן אדם שנמצא אצלכם, יש לו מידע על פיגוע שעומד להתרחש. אנחנו נעשה הכל כדי למנוע אותו, מה זה הכל?
ואז מקבלים היתרים מיוחדים, שוב, לא הייתי חוקר, אני לא יודע בדיוק מה עושים, אבל מדברים בדרך כלל על הגבלת שינה, ועל דברים נוספים שעושים.
מה זה דברים נוספים? מה זה דברים נוספים?
מותחים אותם, לא קשירת איברים, לא עינויים שנעשים באיראן או בדאעש.
סתם, דברים שבכיף. תגיד, אתה אבא לילדים?
כן, ארבעה ברוך השם.
תגיד לי, ואתה היית מסכים שאם הילד שלך חשוד בביצוע מעשה שיעשו לו הילד שלך את הדברים האלה?
אם הבן שלי היה חשוד בפרשיית טרור, הייתי נכנס למתקן החקירות, מדבר איתו ואומר לו, דבר.
לא, 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 לא שאלתי את זה, לא שאלתי את זה.
תוכיח את חפותך.
לא שאלתי,
אתה יודע... אם אתה נחשד באירועי טרור ואתה גם שותק בחקירה, הייתי אומר לבן שלי, אתה לא מתנהג כמו שחינקתי אותך.
סליחה, סליחה, אתה לא ענית למה ששאלתי, כי אתה יודע שאם הבן שלך יהיה חשוד, אז אתה לא תוכל להיכנס ולדבר איתו, אתה תוכל לדבר פחות או יותר ללמפה. ברור, כי אתה מקושר. אני מדבר איתך, האם אתה היית מסכים שלא ייתנו לך לדבר איתו, ושיעשו לו כל מיני פעולות, שאגב, השאלה המרכזית היא, האם כאשר מבצעים את הפעולות האלה, אולי ההודעה שמופקת מהן היא הודעת שווא, שהיא לא ברור האמת דווקא, ומדובר בפעולה שהיא לא מקיימת את תנאי הסף של משטר דמוקרטי שחי על העיקרון של לא כל האמצעים קשרים. מה דעתך על זה כשאתה חושב על הילדים שלך כפוטנציאל חקירתי?
קודם כל, אני גם מורה לאזרחות, אז המושגים שאתה מדבר עליהם בהחלט מדברים אליי, ואני מבין שבדמוקרטיה יש בדמוקרטיה חשיבות לאיזונים ולבלמים ולעשות את הכל במידה, אבל צריך להבין, אני, קודם כל, אני כמובן לא אחנך את הילדים שלי להשתתף בפעולות טרור, אבל אם הילד שלי...
תשמע, יש כאלה שחושבים שלשרת בשבק זה השתתפות בפעילות.
כן, לא, אנחנו גם חייבים להגיד, לא כל פעיל ימין ונער ימין, בהכרח אתה יודע שההורים שלו שלחו אותו ואמרו לו, זה מה שאתה, זה אתה...
לא, אני גם מזכיר שזה לא רק על יהודים
פלסטינים.
לעצם השאלה שלך, ברק, לעצם השאלה שלך, אני אגלה לך סוד, בן אדם לא יכול להגיד בחקירת דברים שהם למשל פרטים מוכמנים. אם אתה לא יודע מה היה...
אני אגלה לך סוד, אני פליליסט. אני אגלה לך סוד, אני פליליסט. אתה מדבר על זה שמראש אתה לא יודע מי יאמר אמת ומי לא יאמר אמת. אתה לא יודע אם הוא יגיד לך פרטים מוכמנים.
אני גם יודע על אירועים שבהם יותר מבן אדם אחד הודו ברצח, והסתבר שרק אחד מכל אלה שהודו ברצח עשה את הרצח. מי ידע, מי בעצם האחד הזה? האחד שידע את הפרטים המוכמנים. נער גבעות שחשוד בחקירת טרור, כשהוא מדבר, אם הוא יודע את הפרטים המוכמנים, סימן שיש דברים בגו, סימן שהוא יודע,
זה לא משכנע.
לא משנה כמה שענה אותו, הוא לא יכול לספר דברים שהוא לא יודע.
זה לא משכנע מכיוון ש יש דברים שאתה לא עושה גם למען ברור האמת. יש דברים שאתה לא עושה, ולענות בני אדם, לענות ילדים, אנחנו ראינו גם חלק מה...
לענות,
זה העינויים. זה העינויים, מה שאני ראיתי...
איך אנחנו, רגע, איך אני כאן? אני רוצה לדעת מה זה עינויים ומה זה לא עינויים.
סליחה, אנחנו וראינו ושמענו. בעובדה, באותה חקירה שהייתה נספח של הפרשה בדומה, ילד בן 17 שמכניסים איתו, שאני לא מאחל לילדים שלך שיכניסו איתם אנשים שמדברים של אני אעשה לך ילדה עם קוקיות.
גם אני לא מאחל לאף אחד שהילדים שלו יגיעו לזה, אבל
אני אומר לך שזה עינוי.
זה לחץ נפשי. זה לחץ נפשי ולא לחץ פיזי.
לחץ נפשי זה עינוי.
והשופט קבע שהלחץ הזה היה מוגזם.
אז אני מאחל את זה גם לילד של השופט.
והוא פסל את ההודעה, אבל רבי...
אין חריגות מהגבולות האלה, אבל אני כן אומר...
אני רק רוצה להגיד, במקרה הזה, האמצעים המיוחדים עבדו נגדכם, כי ההודעה הזאת נפסלה.
נכון.
וגם במקרה הנוכחי, אנשים השתחררו והלכו הביתה, בגלל שאתם, אתה יודע, אני שמעתי טענה, בין היתר אחרי הטור שלך, שבגלל שהשבק התרגל במשך השנים, שהיו לו היתרים, לא חותמת גומי, כן חותמת גומי, יכול היה להפעיל אמצעים מיוחדים, בעיקר על נחקרים פלסטינים כמובן, הוא התרגל שזו שיטת עבודה, שזו שיטת עבודה לגיטימית, ולא פיתח שיטות חקירה אחרות. די, ברק, שנייה.
טרור יהודי זה לא שם.
בסדר, שנייה. ולא פיתח שיטות חקירה אחרות, למשל, שהיו מאפשרות לו לדובב את הנערים האלה, נערי הגבעות, ולהוציא מהם מידע בדרכים אחרות, שהם לא אמצעים מיוחדים, שזה לא מניעת שינה ודברים שהם אמצעים אלימים, פיזית ואו נפשית. ובעצם אתם כבר לא יודעים לעשות את זה.
קודם כל, שירות הביטחון הכללי, אני אגלה לך סוד, החוקרים של המגזר הערבי והחוקרים של המגזר הלא ערבי זה אותם חוקרים. מנוסים מאוד, חוקרים נחקרי חמאס ונחקרי ג'יהאד, והם חוקרים מנוסים מאוד, זה אותם חוקרים. זה לא שיש חוקרים לחטיבה לסיכול טרור לא ערבי וחוקרים לסיכול לחטיבה הערבית. זה אותם החוקרים שיודעים את אותם השיטות. השיטות המיוחדות, האמצעים המיוחדים, הופעלו כחריג פעם ראשונה מקום המדינה בחקירה של דומה, ואת שאר הדברים כשהם חוקרים גם את הנחקרים האלה וגם את הנחקרים האלה, אבל השאלה החשובה היא למה הנחקרים האלה שותקים. אם אתה לא קשור לשום דבר ויש איזשהו מידע שאומר שאתה קשור, בוא תדבר, תזים את החשד, תיתן את האליבי שלך ותלך הביתה. עצם זה שהם שותקים בחקירה זה רק מעלה את רמת החשד, ולכן החוקרים שגם יודעים במודיעין שהם מעורבים וגם רואים שהם שותקים בחקירה אמורים לעשות כל מה שהם יכולים בגבולות, לפי היתרים, לפי כללים ולפי נהלים של שבק במדינה דמוקרטית, ולא של
שבק במדינה דמוקרטית. שבק במדינה דמוקרטית. שטאזי במדינה דמוקרטית. תודה, באמת היה... שטאזי במדינה דמוקרטית. בכל אופן, אנחנו מאחלים שתיווסד פה דמוקרטיה, שלא יהיה בה לא שבק ולא עינויים, ולא לובשי מדים שמרוויחים כסף מזה.
מצביע, אבל מפנה אצבע מאשימה במאמר שלך גם כלפי הגורמים האחרים שקשורים למצב, בכל זאת אנחנו מדברים על פשע מאוד חמור, חשד לפשע מאוד חמור.
אני בעיקר מדבר על זה שראשי הציבור באיוש שמתנגדים ושמסתייגים מהדברים האלה לא עושים את זה בפומבי.
Okay.
לא מגנים בתוקף את הפעולות העבריניות של הנערים האלה.
כן, טוב, דביר, המון תודה ואנחנו מסיימים. אנחנו נגיד תודה לעומר סנש, ספיר כהן, ליה שפיגל, בן אש, אורי קדישאי, ניר לימורוב ומכללת BPM, לצוות הקמת האתר של רדיו הקצה, לדרור זמיר, מפיק העל שלנו, קוואמי, ברק כהן, המון תודה.
עינת פישביין, תודה לך, היה כיף היום להיות איתך.
בשורות טובות, התוכנית תהיה זמינה להזנה ממש אוטוטו באתר הקצה, בהמשך באתר המקום הכי חם בגיהנום, ואנחנו נהיה כאן שוב גם ביום רביעי הבא בשעה 11. יום טוב.
עד כאן. המקום הכי חם בקצה.